פרשת ויקרא. אבל אנחנו מתחילים פה קורבנות. בנינו את הכלים של המשכן, דיברנו על המבנה של המשכן, ופה יש מה עושים בתוך המשכן. חלק מהעבודה זה הקורבנות. זה כמובן משהו שזר לנו קצת, ויש דברים שמכיוון שהם זרים ואנחנו לא יכולים לעשות אותם ממש, אז ביטלו אותם לגמרי. זאת אומרת, זה לא ביטול טכני. אם אין מצב של בית מקדש, אז כנראה שאי אפשר להקריב קורבנות באופן מתוקן. אז אם אתה תקריב קורבן עכשיו, ודאי זה יהיה כמו עבודה זרה. זה מאוד זר לנו. אבל מנסים בכל זאת להתעורר ולתפוס מה זה בעבודה. אז נדבר טיפה. קודם כל, ננסה לפחות. קורבנות, יש משהו שאנחנו, אחד מהעניינים בקורבן זה שאתה מוותר על משהו, מוסר משהו לקדוש ברוך הוא, מוסר משהו שלך. מדובר על, צריך לזכור שאם נגיד יש לנו כבש או בהמה, זה משהו מהעדר שלך. ככה חשבתי על זה גם כשהייתי ברותם, ראיתי את האנשים שיש להם דיר. אז בשבילנו היום, בסדר, מה זה כבש? לא יודע, הלכת, קנית, הבאת כבש, אבל בשביל אדם זה הכסף שלו, זה הממון שלו, זה המעמד שלו, ואתה לוקח משהו שעולה לך כסף, ואתה מוותר עליו. יש שם גם משהו של ויתור על חיים, לכאורה, בסדר?
לא רק רכוש, ביצור שאתה מתחבר אליו.
כן, אז יש פה גם קשר אולי, וויתור על חיים, ופה זה נקודה טובה לדבר על הסוגיה של ויתורים. ויתורים על כסף, ויתורים על משהו בשביל השם, למסור משהו להשם. אז כמו כל, אמרנו, אנחנו תמיד מדברים על זה, שכמו כל דבר שיש אותו בקדושה, יש אותו בהפוך, וזה יותר דומה ממה שנדמה לנו. אמרנו ש החז"ל השקיעו הרבה בלעשות כל מיני הבחנות שאנחנו נדע לעשות דברים כדי שזה לא ייראה דומה לעבודה זרה. עכשיו, אם אתה עושה משהו שאתה צריך לעשות כל מיני סלטות כדי שזה לא ייראה דומה לעבודה זרה, זה סימן שזה דווקא די דומה. אז לנסות להבין מה זה העניין של קורבן ששייך לקדושה, ומה זה העניין של קורבן ששייך לעבודה זרה, וגם לנסות להבין ספציפית, לנסות לראות מה זה קורבן מנחה ומה אנחנו יכולים לעשות את זה ממש בעבודה. אז הכלל הוא שכל מידה ששייכת לקדושה היא משמחת. כל מידה ששייכת לקדושה היא משמחת. אז או אמרנו בלשון של הרב אשלג, שמעלים בקודש ולא מורידים. מידה ששייכת לקדושה היא מעלה אותי ולא מורידה אותי. אז אם נניח שקורבן זה ויתור על משהו בשביל השם, אז אנחנו אומרים למען שמו באהבה בתפילת 18, והכוונה שם זה מסירות נפש. אבל זה מקום מוזר לעשות כוונה של מסירות נפש על המילה באהבה. אבל זה מה שאנחנו מנסים לחפש. איך אתה מוסר משהו? באהבה, לא כמו מסכן ודפוק. והנה, ויתרתי בשבילך, ועכשיו אני כזה זה, אבל אני כזה גיבור שאני מרגיש דפוק. אז אני לא רוצה שתמסור לי את הדפיקות שלך, אני רוצה שתמסור לי את האהבה שלך. השאלה אם אתה יכול למסור את זה באהבה. אם אתה לא יכול למסור את זה באהבה, אולי כדאי שלא תמסור את זה. אז אנחנו אומרים, קורבן זה צריך להיות, בהקשר הזה, זה לא רק ויתור, כי יש פה עוד כל מיני דברים, אבל יש ממד בקורבן ששייך לויתור, וצריך לראות שזה ויתור שנעשה מאהבה והוא משמח אותי. אם הויתור לא נעשה מאהבה והוא לא משמח אותי, יש צ'אנס לא רע שאני מקריב לאלוהים אחרים. היה לנו בפרשה הזאת, החפץ להשם בעולות וזבחים. אז מה? כן, בהפטרה שקראנו על המלך, שהוא אומר לו, מה אתה חושב, אני רוצה את הקורבנות שלך בהקשר הזה, של אולי מה שאתה חושב שהקדוש ברוך הוא מבקש שתוותר בשבילו, הוא מעולם לא ביקש שתוותר בשבילו. ואם הוא כן ביקש, אז לא ככה. זה לא רק שזה הנה ככה, תן לי את מה ש, תן לי משהו שאתה, הוא שלך, והוא יקר לך ותוותר, ויכול להיות מאוד, בעולם של הקורבנות, גם אז היה, וגם היום, מה שנשאר לנו מהממד של הקורבן, שאנחנו הרבה פעמים טועים, ומקריבים להשם משהו שהוא לא ביקש שנוותר עליו, או בצורה שהוא לא ביקש שנוותר עליו, אבל אנחנו ממש משוכנעים שבטח זה מה שהוא ביקש. הסימן הוא, כרגיל, זה שאתה נהיה מזה עצוב. אז זה סימן לא רע בכלל, שאתה מקריב משהו שהקדוש ברוך הוא לא ביקש שתקריב. כן? בסדר? זה... דיברנו אז מהעקדת יצחק, אז העברתי שיעור בטל מנשה, אז נגיד, עקדת יצחק זה דבר משמח. אם אתה לא מרגיש שמחה מזה, אז אתה לא בעקדת יצחק, אתה במשהו אחר. יכול להיות אפילו שאתה מקריב קורבנות למולך. כי הקדוש ברוך הוא צריך לזכור שהוא רוצה שתחיה. עכשיו, הנושא של קורבנות חלקו זה להקריב דברים מסוימים שגורמים לזה שאתה לא חי. ואז אחרי שאתה מקריב אותם, אז אתה מרגיש חי. אתה, לא שאתה רק מרגיש, אתה באמת חי. אבל ודאי שכל הרצון של הקדוש ברוך הוא שתחיה, ואם הוא רוצה שתמסור לו משהו, זה הוא תמסור לו דברים שגורמים לזה שאתה לא חי. זה כמו בברית מילה אמרנו. אנשים הרבה פעמים מבחוץ מסתכלים, כאילו מה עושים בברית מילה? אז חותכים חתיכה מהחיים. זה לא ככה, אתה לוקח חתיכה של משהו מת, ואתה מוריד אותו כדי שתחיה. זה הנושא של קורבן. תמסור את החלקים המתים, תוותר עליהם, ואז אתה תתחיל לחיות. אלא מה? זה שמשום החלקים המתים האלה נראים לך כמו חיים. לכן זה קשה לוותר על זה. אבל לאט לאט אתה מסכים לוותר על הדבר הזה שנראה לך כמו חיים. ואז אתה מקבל חיים אמיתיים. אבל ודאי שזה צריך להיות חוויה ממשית. זה לא רעיון החיים. זה חוויית החיות, חיות. יש לך חיות, אין לך חיות.
בהבטחה ששאול הוא מחליט להקריב את הצאן, כי זה צאן יפה וחבל להשמיד את זה, אז הוא רוצה לעשות את זה, אבל זה מנותק מהחלק שאנחנו צריכים גם לוותר או להקריב. זה כשאנחנו עושים קורבן, יש איזה שיתוף פעולה עם הסכמה פנימית שזה מה שצריך לעשות בשביל להתקדם או להגיע לאיזה עוד מדרגה. זה אמצעי שאנחנו עושים ביחד כמו עם השם. במקרה של שאול, הוא הקריב את זה בגלל הוא חשב שזה יפה, והקדוש ברוך הוא ישמח מהצון הזה, אבל זה עשה הפוך. כאילו החלק שאנחנו מקריבים בתור עצמנו היה חסר, זה היה רק את החיצוניות של של הקורבנות, כי זה היה צאן יפה וחבל להשמיד, אבל החלק שבשביל מה מקריבים את זה, וזה עשה ממש יותר גרוע מהכל מה שקרה.
אז קודם כל אני מסכים, ודאי שיש נקודה עוד פעם, שמה שאתה חושב שהוא אתה מקריב פה כביכול ויקר, הוא מרחיק אותך. זה קורבן גם מלשון להתקרב. אז השאלה אם באמת התקרבת מזה כן או לא, וזה צריך לבדוק. נגיד, יש לי חברים, הם קצת בתוך העסק של התשובה. אז יש כל מיני דברים בחיים שלהם, שהם תופסים את זה, שאם אני אתקרב לתורה, אז אני צריך לוותר על כל מיני דברים שהם חלק ממני, כדי להיות בתוך התורה. ואז הם, לאור זה, אז הם גם עושים את זה, ואז מרגישים בסה. אז מה שאתה צריך להיות בטוח, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שתמסור את החלקים החיים שלך. אתה עושה ככה, אבל זה לא מובן מאליו בכלל. אם אתה תסתכל, אנחנו לא בטוחים, זה שייך לאמון שלנו בקדוש ברוך הוא, מה הוא באמת רוצה.
אתה נדפק בזה שעושים מצוות, אז אתה עושה את המצווה. זה לא, אין פה את הערך. זה מה שאתה אומר. אתה לא באיזשהו תורה, ואתה אומר, פספסתי כסף.
כן.
אתה מקדיש מעצמך. נו. זה חלק מהקורבן. לא פספסתי 20 שקל בלקנות פרה, הקרבתי עם עצמי.
אז זה מה שאני אומר, הנה אני אתן לך דוגמה בהקשר הזה. אתה יושב בשיעור תורה ועכשיו אתה מבואס שהפסדת איזה ערב על האש עם החברים, כן? אבל ואז אתה אומר, הנה, זה גבר, אני הקרבתי קורבן למען השם. זה לא בטוח שהקרבת אותו למען השם. למרות שבחיצוניות, הנה, יש שיעור תורה. הלכתי, ויתרתי על החבר'ה והייתי בשיעור תורה. הסבא קדישה מנתניה, פעם דיבר עם אחד החברים שלו, אמר לו, למה אתה לומד פה גמרא עצוב? עדיף תלך תעשה מנגל עם החברים. כאילו, מה אתה מקריב להשם? את החיות שלך, אתה יושב פה לומד עצוב. אז למי אתה, את מי אתה...
זה מה ששם רוצה.
אז זה מה שאנחנו אומר, לא שלא. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לחדש. אף פעם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתקריב לו ותהיה עצוב ותרגיש, הנה, אני עשיתי, הקרבתי את השמחה שלי למען השם.
התכוונתי למנגל.
מה זה?
התכוונתי
למנגל. הבנתי. אז זה, אז בהקשר הזה צריך לראות שאנחנו, יש לנו אמון בקדוש ברוך הוא שהוא רוצה אותנו חיים. זה לא תמיד ברור. לא תמיד אנחנו בטוחים שזה מה שהוא רוצה. לפעמים אנחנו חושדים בקדוש ברוך הוא שאולי הוא רוצה שאני קצת תמחק את עצמי בשבילו, כאילו אני אהיה כזה. זה. וצריך לבסס אמון. לכתחילה. ברור שהוא רוצה אותי חי. ברור שהחלקים הטובים באישיות שלי הוא לא רוצה שאני אמחק אותם. עכשיו, איך זה מסתדר עם מה שאני קורא? לא יודע, אבל יש איזה מין מצפן על. המצפן על זה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, רוצה אותי חי, ואת החלקים הטובים שלי הוא לא רוצה שאני אמחק. כן, אז עכשיו אם אני, יש לי איזה חבר שהוא אומן, ואז הוא בסתירה כזאת, הוא מתחיל להתקרב לתורה, והוא אומר, מה, אבל אני אמסור את הציורים שלי בשבת? בעיה, אז... כן, הוא מצייר בשבת, הוא מואר, וזה סוף סוף, יש לו שקט מהזה, הוא יושב מצייר, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יוותר על ה... אז למען שמו באהבה. אז קודם כל, לא תמיד זה ברור שהקדוש ברוך הוא רוצה שנוותר על מה שנדמה לנו שהוא רוצה שנוותר. וחוץ מזה, לא ברור שהוא, אם אנחנו עושים את הוויתור הזה בחוסר אהבה, לא בטוח שהוא רוצה אותו. אז זה אחד. שתיים, בואו נראה בעמוד י' א', ונפש כי תקריב קורבן מנחה. אז יש לנו קורבנות, הראשונים שמדובר עליהם, זה קורבנות של בהמה, צון, אוף, ואז יש לנו קורבן של עני, קורבן מנחה, שהוא לא מביא חיה, הוא מביא סולת, שמן, לבונה. אז בואו נראה מה אומר רבי נתן על הנפש כי תקריב קורבן מנחה. פרש רש"י לא נאמר נפש, זה בעמוד י' א', כן? יש לך את החומה של ליקוטי הלכות?
לא.
אז תעשה תשובה. זה קורבן בטוח הקדוש ברוך הוא רוצה. 125 שקל, 150 שקל, זה בטוח. זה שם אין ספק בכלל. ונפש כי תקריב קורבן מנחה. פרש רש"י לא נאמר נפש אלא במנחה. מי דרכו להקריב מנחה? אני. מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו. נפש זה בחינת רצון והשתוקקות חזק במסירת נפש. כי כל הקורבנות של בהמות ועופות שסומכים עליהן ושוחטים אותן, זה בחינת זביחת היצר כמובה. על המנחה אין בשחיטה. מבחינת קורבן אני. אין אני אלא מן הדעת. ומישהו אני במעשים טובים ואין בו דעת לסבוח את יצרו לגמרי, ואף על פי כן הוא רוצה להקריב קורבן להשם, נתנה לו התורה עצה. שיקריב את נפשו. היינו רצונו, שזהו בחינת קורבן מנחה שנאמר נפש שהיא קורבן עני שאין בה שום שחיטה, ואף על פי כן היא יקרה מאוד בעיני השם יתברך, מאחר שרצונו חזק כל כך להשם יתברך, עד שגם הוא בעניותו הגדולה אינו מונע את עצמו מלהקריב קורבן להשם, דיינו בחינת קורבן מנחה שהוא בחינת נפש, בחינת רצון. אז הוא אומר, יש דברים שאתה היה ראוי אולי שתמסור להשם. אבל יכול להיות שאתה לא במדרגה הזאת, ואתה לא מסוגל למסור את זה להשם. נגיד, יש לך איזה פוזה כזאת נחמדה שבנית על עצמך, ואתה לא מסוגל למסור אותה להשם. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לך, תראה, אם תמסור את הפוזה הזאת, אתה תקבל את הפוזה שלי. זה פי אלף יותר שווה. לא שאני רוצה שתמסור את הפוזה כדי שתהיה אפס, אלא אני רוצה שתמסור את הפוזה, שניתן לך את הפוזה שלי. זה קול. למסור את הכבוד שלך, תקבל את הכבוד שלי. אבל אתה לא מסוגל, אתה אומר לו, תשמע, אני באמת, אין לי מספיק דעת, אני עני. עני במה? לא רק שאין לי מספיק כסף, אין לי מספיק דעת שנותנת לי מספיק כוח לוותר על הפוזה שלי. אני בלחץ, לא יכול, אין, לא מסוגל. אז הוא אומר לך, בסדר, אין לך מספיק דעת לזה, אז מה תעשה? אז הוא יחפש את החברים שלך, בסדר, אתה לא מסוגל, לך הביתה. ת, תחיה עם הפוזה שלך. הוא אומר לו, תן לי משהו של עניים. משהו של עני, תיתן לי את הרצון שלך להקריב את הפוזה. בסדר? אני לא מסוגל לוותר על ההצגה. כן? אני בא לחבר'ה, אני מזה, ו... אני לא מסוגל לוותר על ההצגה. אני יודע שיש לי הצגה, אני לא מסוגל לוותר עליה. אז הוא אומר, מה תיתן לי? את הרצון שלך לוותר על ההצגה. ואז מעלה אני עליו הכתוב כאילו הקריב נפשו. זה כבר מספיק מרשים אותו. שאתה מכיר בזה שאתה לא מסוגל כרגע, אבל אתה מאוד מאוד רוצה. אתה באמת רוצה. לא מסוגל, לא יכול, אין. אני בא, אמרתי לעצמי לפני זה, ישבתי, אמרתי, אין, אני לא עושה את המשחקים האלה, לא משחק אותה, לא עושה את ההצגות, לא עושה את התנועות האלה, לא עושה את הדיבורים האלה יותר, אני יודע שזה שטויות, אתה מגיע, בום, עושה את זה.
חוזר למה שאמרת שטויות
עושה. בדיוק. אז הוא אומר, בוא, תן לי מנחת אני, עזוב אותך, אתה לא מסוגל לסבוח את יצר הפוזה שלך, אז תן לי את הרצון שלך. אתה לא מסוגל. מה זה? אתה לא מסוגל למסור את מה שהחברה הדתית תחשוב עליך. זה לא מסוגל. אתה כבר יודע שבאמת לעמיתו מה שהשם רוצים לך משהו אחר, אבל אתה לא מסוגל. מה יחשבו עליי החבר'ה בבית כנסת, החברה הדתית, החברים שלי הזה? לא מסוגל למסור את זה. לא מסוגל. מה, יגידו שאני מג'נון, שנהייתי ברסלבר, שזה, מה קרה לך, נהיית כמו הפריקים האלה, זה, אתה יודע. לא יודע, כל אחד מה שיגידו עליו. אז אתה לא מסוגל. הוא אומר, בסדר, תן לי את הרצון שלך. תבוא אליי, שב לפניי ב... בשדה, בערב פורים, אחרי שכבר קראת המגילה, ואחרי שרק בשביל לחמם מנועים, שתית כוסית טענה, ואתה אומר לך, שבחו, תראה, כמה פוזה יש עליי. אני לא מצליח לוותר על זה, אבל אני מה זה רוצה? באמת אני רוצה, אין לי מושג, איך לא יודע איך. אני יכול לתת לך את זה, תראה, יש לי מנחה מסכנה כזאת, אבל קח את הרצון שלי, תעשה עם זה משהו. כן? הוא אומר, מנחה תעני, עולה למעלה, למעלה, אתה לא יודע. זה מספיק. שאתה רוצה.
רבי נחמן?
רבי נתן, כן. אבל ודאי שזה נוכח ברבי נחמן. אתה אומר, אני צריך קייס. לפעמים כשאנחנו אומרים דיבורים כאלה, אז אומרים, תראה לי איפה זה כתוב, שיהיה לי על מי לסמוך, כי זה דיבורים כאלה, זה נכון? צריכים לזה, מי אמר את זה? סוף סוף. לא מערער, אולי לא אתה, אבל אני אומר, אנשים אחרים, הרבה פעמים, זה נחמד כזה, אבל אם זה איתי אמר את זה, באמת זה, אולי טוב, בסדר. תן לי מישהו שאני יכול לבוא עם קבלות. מי אמר לי שמספיק לרצות? אתה מבין? אז הנה, יש לנו רבי נתן, יש את מי לסמוך. ואם אתם רוצים, כל אחד יש לו גם. אז רבי נתן, לא, זה מהמשיגנר, זו קאט קרובה לזה. אז תחפש איזה מקור ברב קוק, תחפש איזה מקור בגרה. כל אחד ימצא לו איזה משהו שהוא יכול כאילו להגיד, הנה, זהו. אפילו הארי הקדוש אמר, המערכו בשערי קדושה, אומר, אם אתה בא להתפלל לא בשמחה, חבל לך על הזמן, לא יודע מה אתה עושה פה בכלל. כאילו, העיקר זה תפילה בעצבות, זה המערכו בשערי קדושה. אני אראה לכם את זה ברב החלבן, ביחד לבבנו, הוא מביא כמה מקורות כאלה, שיהיה לך על מי לסמוך ש... אז... והיא בחינת קורבן, אני... אז עכשיו, אז הוא רוצה להקריב קורבן השם, הקדוש ברוך הוא נותנת לו, התורה נותנת לו עצה. תקריב את רצונו, ומאחר שרצונו חזק כל כך, אז אתה לא תגיד, אז עזוב אותי, אז זה לא משנה כלום. והנקודה של לקלוט שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מעריך את מנחת העני. הוא מאוד מעריך את הרצון הזה שלך, ואם אתה היית קולט את זה, אז הקורבן הזה היה עולה עוד יותר. אם אתה היית קולט שזה חשוב, שזה משמעותי, כמה אתה רוצה את זה. זה מתקשר גם להסבר הבא שלו, על נפש כי תקריב מנחה. אתם איתי פחות או יותר? כן. כי כשהוא אומר יצר, אז כל אחד, מה זה היצר? לא יודע מה. היצר זה בין היתר, מה שאנחנו לומדים פה הרבה פעמים, זה ההרגלים שלך, זה ההצגות שלך, זה העומס, בסדר, אני רוצה לוותר על זה, אני כאילו, כן, זה מיותר, נכון? הבהמה הזאת מיותרת, זה לא כזה מיותר לי, אני לא מצליח לוותר על זה, זה לא נראה לי כזה מיותר, זה נראה לי מאוד, מאוד חשוב דווקא, בסדר, אני יכול לכתוב על זה מיותר, אין לי בעיה, אבל אני לא מסוגל למסור את זה. ונפש כי תקריב קורבן מנחה, עיקר התשובה היא בחינת קורבן מנחה. בחינת קורבן עני, בחינת תפילה לעני, שיבטל גאוותו לגמרי וידע שפלותו באמת. באמת, תראה, אני לא יכול להצליח למסור את מה שהיה ראוי שאני אמסור כדי לחיות חיים אמיתיים. מה אני יכול למסור לקדוש ברוך הוא? את הענווה שלי. יבטל גאוותו לגמרי. אבל מה זה גאוותו? גאוותו זה למשל שאני חושב שהיה ראוי שאני אהיה, לא יודע מה, אני אשחרר משהו, אבל אני לא מצליח לשחרר. היה כתוב באיזה מקום שראוי שאדם שהוא צדיק, הוא לא יהיה לו חשבונות, והוא יהיה סלחן, והוא יהיה בעין טובה, ואני לא בעין טובה בכלל. מה זה ענווה? זה לתת לקדוש ברוך הוא את זה. להגיד לו, תשמע, אני יודע שכתוב בכל מיני ספרים קדושים שהיה ראוי שאני אהיה בעין טובה ואני אהיה סלחן וזה, אבל אני לא. זה שאתה מכיר בזה, זה תפילה לעני. כי אתה מסכים להכיר, איפה אתה באמת? אתה לא בפרק א' בתומר דבורה, ואתה גם לא בפרק ג' במסילת ישרים, אתה רוצה לחנוק אותו. אתה רוצה לחנוק אותו. אז שזה פגיעה באגו. זה פגיעה באגו, כי אחרי כל מה שלמדתי, אני לא מסוגל לסלוח? לא. זה בום לאגו. לאגו התורני שלנו, לאגו הרוחני שלנו. את זה תיתן לקדוש ברוך הוא. זה יותר גבוה מהכל. אתה פשוט מכיר איפה אתה באמת. אתה אומר לו, תשמע, הייתי מאוד רוצה לוותר על כל הזה שאני סופר לו את זה עוד מלפי 20 שנה. אבל אני לא מצליח. תפילה לעני. יבטל גאוותו לגמרי. תפסיק שחק הצגות שאתה איפה שאתה לא. אני פה. תבוא לקדוש ברוך הוא, תגיד לו את זה. זה לבטל גאוותו. גאוותו הרוחנית. אז וידע שפלותו באמת. עכשיו זה שפלות. אז אתה מסכים לפגוש את השפלות שלך. ככה כמו שזה. עכשיו, תכף הוא יזהיר לנו משהו. וכל ידיעת והרגשת שפלותו וקטנותו ופגמיו המרובים לא יהיה לרעה חס ושלום. שלא תיפול מזה למצב רוח רע. היינו, שלא יתרחק על ידי זה שהוא פתאום קולט שהוא לא סולח, והוא לא זה, והוא לא מה שכתוב בספרים, ואני לא יודע מה, בסדר, הוא פתאום רואה את זה, אז הוא אומר, תיזהר, יש פה סכנת התרחקות. כשאתה פתאום רואה את זה, אתה עלול להתרחק, וזה לא הכוונה. מנחה תמיד צריכה לקרב אותך. אז אם אתה מביא לו את השפלות שלך, ועל ידי זה אתה מתרחק, וופ, כבר ברחת למקום אחר, זה לא הבית מקדש. רק יבטח בחסדי השם שיש תקווה גם אליו. שיכולים לזכות להתקרב להשם יתברך מכל מקום שהוא. מה אתה צריך לצרף? עכשיו יש לנו שני מוצרי נפש שצריך לצרף אותם ביחד. שפלות ותקווה. שפלות וביטחון. שלא משנה באיזה מקום שפל אני, מה שבדרך כלל אנחנו לא במקום כזה שפל, פשוט יש לנו אגו מנופח, שאפילו זה שאנחנו קצת לא סלחנים, זה נראה לנו נורא והיום, כן? אבל בדרך כלל אנחנו לא במקום כזה שפל, אבל אפילו אם אני במקום מאוד שפל, בסדר? אז אם אני יודע שמכל מקום שפל אפשר להתקרב אליו, אז אני לא מתרחק על ידי זה שאני מכיר בחלק המשפיל הזה. בסדר? אם אני רואה את זה ואני אומר, ואי אפשר לעשות עם זה כלום, כן? אילו מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לטפל בזה, בחלק, אז תביא לו את זה.
תן לו.
נגיד, בוא ניקח דוגמה. חבר פוגע בך, בסדר? ואתה יודע שכתוב בספרים שצריך לסלוח לו וזה וזה וזה, אבל אם אתה קצת בקשב ללב, אתה רואה שלא סלחת לו בכלל. אתה רואה אותו, ישר אתה חושב עליו כזה. בסדר? ואז אתה מנסה, אתה אומר, נו, צריך לסלוח, כתוב אהבת ישראל, כתוב לא יודע מה, כתוב זה, זה, ו... לא הולך, הלב לא זז, אתה מעוצבן עליו. אתה יכול לספר מילים זה, אבל באמת, איפה אתה נמצא? אתה כועס עליו מאוד, ואתה לא סולח לו בכלל. בסדר? אז עכשיו, הייתי רוצה להצליח למסור לקדוש ברוך הוא את האי הסליחה הזה, ולקבל מקום אחר שאני לא יודע מה. השאלה אם אני יכול בצורה אמיתית, אם אני יכול למסור את זה באהבה, ואז אני מתקרב ותחושה של גדלות מצוין. אבל הרבה אנשים מה עושים? הם מנסים לסלוח בכוח, ואז הם מקבלים איזו תחושה כזאת של מאוך. זה לא קורבן להשם, לא נתת לו משהו אמיתי, כי לא נתת לו באהבה, אתה לא ויתרת באהבה. ולא בטוח שתמיד הקדוש ברוך הוא גם רוצה שתוותר על מה שנדמה לך שהוא רוצה שתוותר. יכול להיות שאתה צריך לשים גבול פה, זה לא, יש הרבה בלבולים, מה נדמה לך שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא בטוח. כן? דווקא להפך, כשאתה תסלח למישהו, יכול להיות שאתה תוכל לדעת שצריך לשים לו גבול ברור. זה לא קשור. אני יכול לשים גבול ולסלוח לו על מה שהוא עשה לי. כמו שאמרה גולדה מאיר, אנחנו לא נסלח למדינות ערב שגרמו לנו להילחם בהם. אז תסלח לו שגרם לך לצאת למלחמה. זה מעלה. אבל כאילו בגללך אני חייב לצאת למלחמה. אז תסלח לו על זה. בסדר, אבל אני אומר, אוקיי, בוא נחזור לדוגמה. אז אני מאוד רוצה לסלוח, אני לא מצליח באמת לסלוח, ואני לא מבין עדיין מה זה באמת סליחה אמיתית, רק אני יודע שאני במקום לא סימפטי בנפש. בסדר, אז אתה אומר, תביא לקדוש ברוך הוא את זה שאתה מסכים להכיר במצבך. כמו שהוא. להסיר גאוותו זה להביא לקדוש ברוך הוא את מה שיש בנפשי כרגע כמו שזה, בלי תוספות, בלי פחות, בלי יותר. כמו שזה, ככה. אז הוא אומר, אני עלול להתרחק על ידי זה, אני עלול להגיד לקדוש ברוך הוא, הנה תראה אני כזה ו... בסדר? מה מציל אותי מלהתרחק? מציל אותי שברור לי שאני יכול להתקרב מכל מקום, למרות שאני ככה עכשיו. שאפשר להתקרב. זה שאני עוד לא מתקרב, זה שאין לי מושג איך זה יקרה, זה שאין לי מושג מתי זה יקרה, אבל אפשר להתקרב. זאת אומרת, אפשר להגיע לסליחה. מתישהו. וזה, אין לנו את השפלות לחכות. נו, מה קורה? לא יודע. תהיה פה רגע. אין לי מושג מתי זה יקרה. אני מאוד רוצה לסלוח, אני לא מצליח לסלוח. וזהו. עכשיו, אז אנחנו, כן, זה היה משפט אחד שאמרנו, הביטחון שאפשר להתקרב מפה. הסבר שני, הביטחון שהקדוש ברוך הוא יכול לטפל גם בזה. זאת אומרת, תן לו את זה. הרבה מהמתח שלנו נובע מזה שאני אומר, אם אני אביא לקדוש ברוך הוא את המנחה הזאת, הוא לא ידע מה לעשות עם זה. באמת, אם נהיה ישרים עם עצמנו, זה העניין. כאילו, בזה הוא לא יכול לטפל.
זה לא מספיק.
לא, הפוך. לא, הפוך. זה לא יהיה שלא מספיק. אני אתן לו את זה. תן לו את זה. עזוב, למה אתה שומר את זה אצלך? תן לקדוש ברוך הוא את זה. תגיד לו, תשמע, יש לי אי סלחנות. אני יכול להביא לך את זה? כך. אז אתה אומר, וואי, מה הקדוש ברוך הוא יעשה עם זה? הוא יתקע עם זה? הוא יפיל את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אל תדאג. הקדוש ברוך הוא יכול להרים את האי סלחנות שלך. הוא יכול להרים מה שאתה רוצה. הוא יכול להרים. אל תדאג. תן לו את זה. רק תן. אז שיכולים לזכות להתקרב להשם יתברך מכל מקום שהוא על ידי בחינת קורבן אני, שהוא אף על פי שאינו יכול להביא פר ועיל וכבס, אף על פי כן מצא לו הקדוש ברוך הוא תקנה, שיביא הסירית היפה קמח, והיא חביבה מאוד בעיני השם יתברך, ונאמר בריח ניחוח, ומעלה עליו הכתוב כאילו נפשו הוא מקריב. ובזה רמז לנו השם יתברך שרחמיו לא קלים לעולם, שאפילו אם אין האדם יכול לשוב בתשובה כראוי לו לפי מעשיו, כמו בעלי תשובה הקדמונים שהתענו וסיגפו את עצמם הרבה, אף על פי כן חלילה למנוע מחמת זה מתשובה. כי גם נקודה אחת של תשובה יקר מאוד בעיני השם, כי היא בחינת קורבן עני ודל שיקר מאוד בעיני השם יתברך. שזה חשוב בעיניו. ממש, הוא מתרגש מזה. אז גם אם אתה לא יכול, מה זה לחזור בתשובה? לחזור למקומך, להיות כמו שהיית רוצה להיות, אתה לא יכול? עצם רצונך יקר מאוד בעיני השם. ועיקר הקורבן, שזהו עיקר התשובה. אז מה תעשה? אתה מתפלל על זה. אתה מביא לקדוש ברוך הוא את הדבר הזה, ואתה אומר לו, אני ממש ממש רוצה, זה מבאס אותי, זה לא נעים לי להרגיש ככה בכלל, ואני יודע שזה, ואתה פשוט מתפלל על זה. זה עיקר התשובה. אתה רוצה, ואתה גם אומר לקדוש ברוך הוא כמה אתה רוצה לצאת מזה, וכמה אתה מאמין בו או לא מאמין בו. אתה יכול להגיד לו גם, האמת, אגיד לך את האמת, לא נראה לי שיש מה לעשות עם זה. אני יודע, כתוב, רבי נתן כתוב, אפשר להתקרב מכל מקום, אבל לא נראה לי. האמת לא נראה לי. תגיד לו. אתה יודע מה? אז אתה יכול ללכת לשם, אתה יכול להגיד לו, אז תן לי לפחות את האמונה שמה שכתוב שם זה נכון. עזוב, אני לא יודע, אל תפתור, רק תן לי את זה. אבל תהיה איפה שאתה. ותגיד לו את האמת. אז זה עיקר הקורבן, אתה ותפילה, שזה עיקר התשובה, זהו, זה התשובה, זה לא, אנחנו חושבים, עיקר התשובה, זהו, זה הגעתי. עיקר התשובה, שאתה פוגש את שפלותך, ואתה מתפלל על זה, שלא להיות שם. זהו. כן, נכון. זה חידוש גדול מאוד. כי זה אותו דבר, אנחנו תמיד אמרנו, שמח בחלקו בגשמיות, הבנו שזה כדאי, שמח בחלקו ברוחניות, פחות מובן. אז אותו דבר, להפסיק לרדוף אחרי תוצאות בגשמיות, הבנו, להפסיק לרדוף אחרי תוצאות ברוחניות, פחות הבנו. ואמרנו שזה עוד הרבה יותר גרוע, כי עוד בגשמיות אולי איכשהו אתה יכול להגיע לתוצאות, אבל ברוחניות אין צ'אנס, כי זה אין סופי. בעניין אתה עוד איכשהו יכול להצליח לגמור את הזה, לטייח, בסדר. אבל יש איזה משימה ברוחניות שאתה באמת יכול לסיים אותה? שום דבר. ובקושי אתה יכול לגמור איזה ספר, ואז אתה נזכר שיש עוד 3,000 ספרים שאתה אמור ללמוד בשלושה גלגולים הבאים. כמו שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו, וכמאמר רבותינו ז"ל, איני מבקש מכם אל הדברים. החלק שקשה לנו להאמין שהוא אשכרה מסתפק בזה. לא, נו באמת, עד כדי כך. אז הרב שאול אומר הרבה פעמים שעיקר ספרי הצדיקים זה תסכולים שלהם לנסות להגיד לנו במלא מילים משהו שהוא מאוד מאוד פשוט. זה ביטויי תסכול מרובים של הצדיקים להגיד משהו שהוא מאוד פשוט. הוא לא רוצה ממך כלום חוץ מזה. עכשיו הוא מבלה עשרות שנים עד שאתה אשכרה תקלוט, אתה תגיד, רגע, זה מה שאתה אמרת לי בעצם מההתחלה כל הזמן שהוא לא רוצה ממני יותר מזה. אני לא מאמין. זה מה שרצית? אז זה היה קל. זה היה כל הזמן, זה היה פשוט, מההתחלה. ועיקר חשיבות התפילה אצל השם יתברך היא גם כן תפילת עני כמבואר בזוהר הקדוש. כי אדם מרגיש עניותו ושפלותו בגשמיות וברוחניות, ושופך שיחו לפני השם יתברך, בבחינת תפילה לעני כי יעטוף. אין לי דעת, אין לי זה, אני לא מצליח להיות איפה שזה, אני זה, זהו. לפני השם ישפוך שיחו, שישפוך שיחו לפני השם יתברך כמו השופך מים, אפילו אם נדמה לו שהוא בלי שכל ובלי כוונה ראויה, אף על פי כן את כל אשר עם לבבו, ישפוך שיחו לפני השם יתברך, בבחינת שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. זה, מה זה כמו? כאילו, כמו הספונג'ה, תשפוך, אני יודע, זה איכשהו, מספיק אקונומיקה זה מנקה, נכון? תשפוך, שפחי כמים. כמה זה עולה לך כסף? כאילו יין לא שופכים, אבל מים, יש לי הרבה בזה. היום לא, יקר גם המים, אבל זה יקר מאוד בעיני השם יתברך. ועל ידי זה יזכה לשוב ולהתקרב אליו יתברך, כי לא בזה ולא שיקץ עינות אני. מכלל שראוי לבזותו, הרחמיו יתברך רבים מאוד ואינו מבזהו. והכלל שבזה תלוי עיקר תיקון התשובה לבלי לייאש עצמו אפילו בדלי דלות. ואף על פי כן יתגבר את עצמו בכל מה שיוכל, שזה בחינת קורבן אני. בעצם, הרגע הזה שאתה מסכים להיות איפה שאתה, נפתח האור. רוב האור והתחושת מאבק שלנו, היא החלק הזה שעוד נאבק ולא מסכים להיות איפה שאתה. ברגע שאתה מסכים, אתה פוגש ענווה אמיתית, ואז פתאום הוא פותח לך מה שהוא צריך לפתוח, ומה שאתה מבין, הכל בסדר. רוב המאבק זה אני לא מסכים, לא מסכים, לא מסכים, לא מסכים. אוקיי, בסדר, זה המצב שלי, זהו. זהו. זה כל מה שהיה צריך. ועוצם החסד הזה מתגלה בכל דור ודור על ידי הצדיקים הגדולים שממשיכים בחינת התנוצצות משיח, שעושה את עצמו תמיד אני ואביון, בבחינת אני ורוכב על החמור. אז המשיח זה זה שהוא חי ככה והוא מגלה לנו את זה, ואפילו כשיש לו עם מה לבוא לפני השם, אז הוא בוחר במצב של עניות.
אפילו כשיש לו מה?
שיש לו עשירות. יש לו עשירות, הוא בוחר להיות במצב של עניות. שזה יותר מעניין. זאת אומרת, למשל, יש לך דעת, יש לך הבנות רוחניות, ואתה בוחר לבוא לפני השם בלי כל מה שאתה יודע, לבוא אליו נקי. עכשיו, יש אנשים, זה לא חוכמה גדולה, הם באמת לא יודעים כלום. אבל מי שבאמת יודע הרבה, והוא מוותר על זה, זה כבר עניות מרשימה. למשל, יש אנשים, אף פעם לא היה להם שום רגש בשום דבר, אז הם לא מוסרים שום דבר כשהם אומרים, יאללה, אז אתה יודע מה, אני אעבוד את השם בלי רגשות. מה אתה מסרת? לא היה לך אף פעם מה למסור. אתה צריך שיהיה לך אהבה ושמחה, ואת, אז אתה תגיד, אני מוכן לוותר על זה. על מה אתה מוותר? אף פעם לא היה לך, אתה עובד עליי. כן, אם אתה... מה, צוחקת?
לא הבנתי למה אתה תוותר על כל
הרגשות. הוא נזן דוגמה פשוט,
אף אחד. לא, בסדר, היא שואלת, אז למה בכלל לוותר על זה?
כתוב.
כן, לא. רציתי גם
שאלוהים
אוהב עניים.
ככה יוצא, כן. שהתפילה של העני היא הכי חשובה מכל הזה. תפילה למשה ותפילה לעני, וכתוב בזוהר תפילה לעני יותר מתפילה למשה. מה?
פה תפסתי אותך בחזרה. לא הבנתי כאילו למה העיקר זה להיות עני.
אוקיי. עכשיו את שואלת למה בכלל לוותר על זה? ננסה את זה דרך הדעת, זה יותר אולי יובן, ש... איזה כוח זה לאדם שיש לו הבנות על החיים, והוא בא עכשיו שהוא לא יודע. באים להתעסיס איתך, את יועצת, את פה, את שם וזה. הרי יש לך ניסיון, יש לך פה, יש לך שם. תפילה לעני זה עכשיו, אני מסכימה, עם כל הידיעות שלי, לשים אותם בצד ולעמוד לפני השם, אין לי מושג מה הם צריכים, באמת אין לי מושג. עכשיו, זה לא שטיק גדול שיקחו מישהו שאף פעם לא למד ייעוץ, והוא יגיד אני לא יודע כלום, ואז איזה יופי מדהים, הוא תפילה לעני כי יעטוף. זה לא זה. בסדר, יש ערך, אבל עכשיו תוותר על זה רגע. תשחרר, אתה יודע נכון, אתה יודע מה לייעץ להם, יש לך שיטה, טיפול, מה שאתה רוצה. עכשיו, אני לא יודע. ואז אתה מקבל את את הדעת של השם במקום את הדעת שלך. כן. עכשיו בן אדם שיש לו כסף. עכשיו, הוא לא רוצה שתהיה עני. כאילו תזרוק את הכסף לפח. אבל תחיה במצב תודעה כזה של אין לי ואני לא יודע מאיפה יהיה לי. יש לי כסף, בסדר, אבל תסכים להיות מול השם. שאתה לא יודע מאיפה זה. אז מי שבאמת אני, זה לא חומר, לא מוותר על כלום, אין לו אופציה לחיות כמו עשיר ובחוויה של עשיר שהוא מוותר על זה בשביל השם. אבל מי שעשיר והוא עדיין מסכים לחיות בתודעה של אני לא יודע מאיפה יהיה לי מחר, זה כבר חידוש. זה. עכשיו באמת, אם עוד אין לנו רגשות מול השם בתורה ותפילה, אז באמת אין מה לדבר עדיין על ויתור. קודם כל שיהיה לך רגשות, אחרי זה נדבר למה בכלל זה טוב ואולי זה, אבל זה מוקדם מדי.
ומצד שני, אתה אומר שאם אין שמחה, אז זה לא שווה.
לכן אנחנו קופצים רחוק.
רגע. אם אני בלי כלום מולו, אז אני לא בקשר.
זאת אומרת, כבר בא מולו, זה כבר שהוא פה, אז יש איזה כבר קשר, אפילו שאני אומר, אני כלום, אבל אני באתי מולך בשביל להגיד שאני כלום, זה כבר התחלה ענקית.
טוב, אולי זה כדי לקבל יותר גם, כשבאים בלי כלום, אם יש או אין, לא משנה, כאילו זה כדי, אולי זה כדי לקבל, ואת אומרת, זה שמחה, כאילו, לא, לקבל מהשם, דברים אחרים, או דברים חדשים, או לא יודעת. ככה אני אומרת את הדברים.
כן, ודאי שהנושא הזה של העניות היא פתח להתחדשות ולקבל משהו אחר שזה כל מה שיש לך. זה בטח. אבל זה כמו, בואו נלך עם זה דרך קשר, אולי זה קצת יותר ברור. בן אדם חוזר הביתה, הוא בבאסה בבית. בסדר? ואז אתה אומר, הנה, כתוב בזה שצריך לא לעשות עניין גדול מרגשות, ותהיה פה למרות שאתה לא מרגיש כלום. זה סתם ייאוש. עכשיו, אם יש לך חיות ויש לך קשר, כאילו מה, מישהו ביקש שתמסור את זה לקורבן להשם, כאילו, הנה, תראה, אני יכול להיות פה בבאסה בבית. וואו, איזה קורבן, אתם מבינים? אז ככה אנשים חיים עם השם. אומרים, הנה, אני יכול לבוא לפה לתפילה מבואס, וזה ממש שיא הקדושה. הנה, אני יכול לחיות פה שנים בבאסה, לא לאהוב את זה בכלל, ואני ממש מקריב קורבן להשם. על מה אתה מדבר בכלל? עכשיו, בסדר, אז קודם כל שיהיה קשר, שיהיה חיות, שאתה אוהב אותו, שזה, זה, לא ביקשתי. עכשיו, ברגעים מסוימים, תסכים להיות פה למרות שאתה עכשיו לא מרגיש שיח, בסדר. אבל הבסיס צריך להיות שיש לך על מה לוותר בכלל. אם אתה, אין לך מושג בכלל איך יהיה לכם אהבה, אז לוותר על זה. כן. זה לא שייך. להסכים לעבוד את השם גם בלי חיות. זה כשיש לך חיות, ואז איזה יום אתה מסכים לעבוד אותו גם בלי חיות. אתה כבר שנה פוגש את השם, הוא פשוט, אתם בחיבוק עולמי, ואז איזה יום אתה בא לתפילה, בטאטה. עכשיו אתה אומר לו, אני אשאר פה בכל זאת, ואני אהיה בשמחה ובהודעה שזכיתי להיות פה, למרות שאני לא מרגיש עכשיו כמה זה מחזק את הקשר בינינו. בסדר, זה מהלך. זה שאתה כל הזמן אין לך קשר ואתה לא סובל להיות שם, זה גם עוד משהו, אתה משקר לעצמך שוויתרת כי לא ויתרת. כי אתה באמת, אתה מבואס על זה, אתה לא מוותר על זה בשמחה. אתה לא עושה את זה משוחרר. כי אם אתה מוותר על משהו בשמחה, אז אתה כליל, אתה מרגיש שמח להיות פה. הם אומרים, בבאסה, ויש סיפורים, כן? וחוץ מזה, אתה לא ויתרת על זה, כי בכל תחום אחר, אתה לא ויתרת, זה גם כן הרב שלום מדבר על זה הרבה. שימו לך סטייק, אתה מלא רגשות. רק עם השם, פתאום זה קדושה להיות בלי רגשות, מה קרה? כאילו, אם אתה בסדר. כן, אתה אומר, לא, בסדר, אני לא עושה עניין מרגשות. בסדר. אתמול במסיבה, מה? היה לך חסה, היית חסה רגשות. על מה אתה מספר לי סיפורים? לכל הפחות שזה ישתווה. כן. אז זה המשיח, שהוא מסכים לבוא לפני השם ולהתפלל כעני, למרות שיש לו מיליון זכויות. הוא מדבר על זה של משה רבנו התפלל והתחנן אל השם. למה לא התפללת? אמרת, תראה, עשיתי ככה, הוצאתי את עם ישראל מצרים, הורדתי להם תורה, מה אתה? אבל הוא, כשהוא בא ואומר, תשמע, אני מתפלל בתחנונים, זה מדהים, כי הוא יכול לבוא עם כל הזכויות שלו. יש לו על מה לוותר. והוא עוסק לתקן ולהושיע לכל העניים, בבחינת יחוס על דל ואביון. ובאמת אי אפשר לגלות בפירוש כלל עד איכן רחמה וריבוי סליחתו מגיע. רק כל אחד... עכשיו, למה זה קשה לנו? כי אנחנו אומרים, בסדר, זה צד תנחומים של רבי נחמן, שהוא אומר לי שהרצון שלי זה משהו, אבל זה, אני עדיין מרגיש סוג ב' כזה. שאני עושה את זה. אני מרגיש כאילו בסדר. היה ראוי שאני אהיה חתיכת מואר וצדיק ואוהב ומלא עין טובה על כל עם ישראל. אני לא, אני מביא לו קורבן, אני, אבל זה פרש כזה. וזה שרבי נחמן אמר לי, זה אומר לי לנחם אותי כי אני מסכן. אז הוא אמר לי, אל תדאג, זה בסדר, הקדוש ברוך הוא גם מבסוט מזה. אבל זה לא נכון. אתה פשוט לא רואה את האמת הרוחנית שנמצאת, וזה אמת לאמיתה, שהקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין עד כמה רחמה וריבוי סליחתו מגיע, אתה לא קולט את עומק הרחמים והסליחות שלו. זה לא, אני לא אומר לך את זה, הצעת תנחומים ללוזרים, בסדר?
בגלל אנחנו חיים בעולם של השיח, אז הרבה יותר קל לבן אדם לעשות כל מיני מאמצים בשביל למצוא עבודה, במקום לבוא מול השם, להגיד, השם, תן לי עבודה, בן אדם הוא מוכן לקחת לטוס, אבל רק סתם לבוא ולבקש, כי אנחנו הולכים
ועכשיו הוא לא ביקש, והוא לא מצליח לשים את היהבים שלו בלמצוא עבודה בתפילה, והוא כל הזמן מתרוצץ בלחץ לחפש עבודה. בסדר? כי הוא לא מצליח. הבנתי, נכון. רבי נתן אומר, עיקר העבודה תבוא מתפילה, ואני לא מצליח להאמין לזה. בסדר? לא מצליח. אני מאמין שעבודה משיגים מספיק לכתוב קורות חיים, וקצת, אני פה ושם לתפילה לצאת ידי חובה. אבל הייתי רוצה להאמין, את זה תיתן לו. הייתי רוצה תגיד לו, הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע, אני באמת מאוד הייתי רוצה להאמין שאפשר שמקבלים דברים מתפילה. אני לא קונה את זה, אבל הייתי רוצה לקנות את זה. זה עושה סלטות בשמיים.
אז
זה
חינוכי, זה עיקרון חינוך.
זה בדיוק מה שניסיתי להגיד בעשר שניות. זה לא עיקרון חינוכי, זה ככה. אז הוא לא מחד זה בשביל לחנך אותך שתקבל.
זאת אומרת שאם אתה מחנך ככה גם את עצמך, ואז את הילדים
שלך. ברור, ברור, ברור. אבל אתה צריך פשוט להאמין שאתה לא...
זה מביא תוצאות אחרות.
כן, זה לא שכנוע עצמי, זה לא אוטוסוגסציה כזאת. אל תדאג, זה בסדר, זה טוב. זה ככה. אתה פשוט לא רואה את זה כי יש הסתרה. מה הקדוש ברוך הוא מסתיר מאיתנו בייחוד בעולם? כמה הוא רחמן. הוא עושה הצגות של דינים, באמת, הוא מת עליך כל הזמן. הוא מת עליך כל הזמן, אבל הוא עושה לך הצגה כזאת וזה, וזה ההסתרה, אתה צריך לא להאמין לבלוף. כן, כן, נכון. כן, כן, יש תורה נפלאה, אני חייב לשלוח אתכם של האיש ביצה, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מת עליך, אתה בן אהוב שלו, מההתחלה ועד הסוף, אין בזה שום ספק לשנייה. אבל הוא רוצה שאתה תזכה בידיעה הזאת מעצמך. אז הוא מסתיר ממך, הוא גורם לך לחשוב שאתה אפס, ואתה צריך לאט לאט להשתכנע שאתה מדהים, אבל אז אתה קונה את זה בזכות. אבל הוא נותן לך מלא סיבות בדרך לחשוב שאתה ממש גרוע, הוא נותן לך את הספקות האלה. ואז הוא אומר, בסוף אתה תבוא לקדוש ברוך הוא ותגיד לו, אם הייתי כזה מתוק ונפלא מההתחלה, אז למה הסתרת ממני כל הזמן? למה עשית לי את זה? שחשבתי שאני כזה גרוע ואני כזה עצבני ואני כזה זה, ככה חשבתי עליי. אז הוא אומר, אתה צודק, סליחה, ואני נותן לך פיצויים. אני אשלח לכם את התורה הזאת של האיש בצל. לא, אני אתן לך פיצויים. זה טענה רצינית. כאילו, מה? כל השנים האלה הייתי בספק, אולי אני לא נפלא? וואה, אני לא מאמין. אז הוא אומר, זה פשוט, יש אמת, אז זה אור הגנוז. זה אור הגנוז, זה נסתר. אז אתה צריך להאמין שאתה לא עושה לך תרגיל אוטוסוגסציה, אתה עושה לך תרגיל באמונה במשהו שהוא באמת, אבל הוא פשוט נסתר מאחורי מסכים של מלא דינים וצמצומים. רק כל אחד צריך להבין מעצמו שיחוס על עצמו תמיד, ואל יתייאש מן הרחמים לעולם, ואפילו עם תפילת העני הזה שבא בדלי דלות ושפלות וריבוי פגמים כל כך, וגם מעט התפילה הזאת בעצמה גם כן אינה בשלמות. אפילו כשאתה בא להגיד להשם שאתה רוצה רק להאמין בזה שתפילה עוזרת, גם זה אתה עושה בחצי פה ואתה חושב כבר על הקורות חיים שאתה עוד שנייה שתשלח. בסדר? אפילו זה שהתפילה הזאת גם כן בעצמה אינה בשלמות, מעורבת בפסולת ובמחשבות מקולקלות הרבה, שבוודאי אינה ראויה לעלות חס ושלום. אי אפשר לעלות תפילה כזאת. מה אתה עושה מני צחוק? לפחות את זה תגיד אמיתי. לא. אף על פי כן רבים רחמיו יתברך כל כך, עד שאפילו איכשהו הקדוש ברוך הוא מרחם עליו ומקבלה. מאחר שמרגיש עניותו, ומתגבר להתפלל ולשיח איכשהו יכול, מתוך מרירות דמרירות עניותו ודלותו. אז מתוך זה שאתה בכלל בא ואתה אומר, תראה, כאילו זה, אתה מביא לו את זה, אתה לא קולט איזה שעשועים זה עושה בשמיים, שיש סוף סוף מישהו שמסכים להיות ענב, ולהכיר איפה שהוא נמצא, ולבוא כמו שהוא לפני השם עם הענבה שלו. אנחנו הרי מתי באים? כשאנחנו במצב רוח טוב, אנחנו באים לפני השם. נכון? וכשלא, באנו לא לבוא. למה? כי אנחנו מתפדחים לבוא לפניו ככה. לא נעים לך להיכנס לבית כנסת כשאתה מעוך, אחרי שעשית שטויות. נכון? למה? כי אתה רוצה לבוא לפניו במצב טוב.
לא שפל.
לא שפל. זה הכל הפוך. הכל הפוך. אז הוא אומר, עד שסוף סוף יש מישהו שמוכן לבוא לפניו כמו שהוא, המלאכים רוקדים. הוא אומר, תראה מה זה, הוא ממש רצה לא לבוא לפה, כי זה, הוא התבייש לבוא לפה, אבל הוא בא בכל זאת. ולא עוד אלא שתפילה זאת מגיע תיקונה דייקה עד אין קץ. ואז אתה מסוף העולם ועד סופו. כל זה מרומז בדברי רבותינו זל שהפליגו כל כך במעלת קורבן העני כמבואר הכל בפנים. זה על קורבן העני. תפילה לעני כי היה טוב.
זה אומר שזה לך תחילה. תנסי להיות השם. אל תבוא בעשירות. הוא תפרק
מהנכסים. תהיה עני. כן.
זה לא רק אם אתה לא מצליח, אז לפחות תביא את הרצון. כאילו אם אתה חושב שאתה מצליח, במיוחד אם אתה חושב שאתה מצליח, אל תבוא עם ההצלחות.
כן, ברמה מסוימת, כן. זה בזוהר, מתעסקים בזה, אומרים, אתה לא מבין, הכי חשוב זה תפילת העני. אז יש לך חלקים. בסדר, אם נעשה את הכל באדם אחד, אז יש לך גם קורבן כזה, גם קורבן כזה, אבל תדע לך שהקורבן הכי חשוב זה הקורבן העני, שאתה מזלזל בו כזה, זה הכי חשוב. כי בסדר, זה יפה. הרגעים האלה שבאת להשם, שאתה אוהב אותו, והיית מואר מאיזה שיעור תורה, ואז באת לבית כנסת, ואמרת לו, השם, איזה גדול, תורה זה מדהים, איזה קדושה, איזה זה. זה יפה, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה, אבל הוא לא אוהב את זה כמו היום ההוא, שאתה באת לפניו, כשהתביישת להיכנס. זה שם, זה התפילה הכי חשובה. זה משם הוא אף.
שמה? לא
להביא פער שלם. להשם, לי קוסקוס עם הבשר, אבל להשם הוא שמח ממנחת עני, סולת עם שמן ולבונה, אין בעיה. מעניין עם הכהנים, הם מבסוטים להיות ביום שבא אני עם המנחה שלו, הם מקבלים את השאר, את ה...
אדם
וכל הנקודה בעצם זה שהמשיח הוא פשוט מסכים להיות במצב הזה, כמו שאתה אומר, באיזשהו מקום, רוב היום אנחנו מנסים לא להיות שם, ואז בדיעבד, כשאתה שמו מגלגל אותנו להיות קצת חסרי עונים, ואנחנו מסכימים, ואיכשהו, אז... הוא אומר, אם אתה בבוקר היום, אתה תנסה לעורר את עצמך, להסכים להיות ככה לכתחילה, שאין לך מושג, שאתה לא בשליטה, שאתה לא יודע מה לעשות, לא יודע, הילדים שלך באים לך להיצע, אם תשים לב, באים לך להיצע ישר, לא יודע אם לכם יש את זה, לי יש את זה, אבל יש כמה אנשים שראיתי שיש להם את זה גם. אתה רוצה להיות כאילו לדעת מה לעשות עם זה, ולדעת מה לענות להם וזה. כן, אבל אם אתה מסכים רגע, כל פעם שבאים אליך ככה, וואלה, לא יודע.
תפתור
את
עצמך הרבה בקשות ליצור.
טוב מאוד.
מניסיון.
טוב.
לא מנהגים, אבל מניסיון.
כן. אז רגע, עכשיו תמתין שם. אם הקדוש ברוך הוא יש לך עצה נחמדה, יופי, לא יש לך, גם כן יופי. אחד אמור לשם. לא בטוח, אתם מבינים? אנחנו חושבים מה הוא רוצה. לא בטוח. וואלה.
זה תלוי באיזה מצב, באיזה, אבל אנחנו גם בתור הורים, כמו הקדוש ברוך הוא קטן, אז כמו אנחנו סומכים על השם, לפעמים צריך גם, הילד גם צריך להרגיש ש...
אז הוא צריך.
כן.
אבל אין לי.
אבל,
אוקיי.
זה, לא, אבל זה לא תמיד כשנותנים לו תשובה שזה מרגיע אותו.
לא, אבל עזבו, הילד עכשיו את רק באה עם זה. מה הוא צריך? קודם כל תהיה במצב, אני אין לי את מה שאתה צריך. אני צריך לתת לילד. מה? תרגע. ממש, היה לי את זה היום. בא הילד, אני כאילו כבר מרגיש... אני לא יודע. רגע, תהיה שם רגע. תהיה שם. אתה, כאילו, מה זה? זה הענבה הזאת, הענבה, שאולי אין לך את מה שהילד צריך. אבל הילד צריך. הילד צריך הרבה דברים. לא יודע, יש לו בעל הבית.
אז עכשיו...
יש הרבה תירוצים לחוסר הענבה שלנו ולשליטה שלנו, יש לנו הרבה סיפורים. לא, נו, כתוב בתורה וככה וכמה, זה עמדה כזאת. עכשיו, זה לא שלא אכפת לי, אבל איזה אחריות אני לוקח? אני לוקח אחריות להיות במצב של עניות מול השם, עכשיו לכתחילה, כי אנחנו מסכימים לעשות את זה אחרי שאני מנסה איזה חצי שעה לתת לו עצות, אני רואה זה לא הולך, הוא מתעצבן, אני מתעצבן, וזה, אז אני אומר, טוב, אתה יודע מה, רגע, אני לא יודע, תן לי לחשוב על זה, ואז אולי זה, או שאתה אומר, תמיד אתה בא לזה, אתה פעם לא מקבל את העצות שלי, בסדר, כן, אז זה, בסדר, אז אוקיי, כן, עכשיו זה, בסדר, עכשיו אם אתה מוכן לכתחילה, זה שייך להמתנה, המידה של המתנה. הוא בא, תנשום רגע, תראה את כל ההרגלים האלה שרוצים לענות לו, שרוצים כבר לדעת, שרוצים את זה, את זה, את זה תמסור להשם, אתה מבין? את כל הדברים האלה תמסור לו, תמסור לו, תמסור לו, תמסור לו, תמסור לו, תישאר, אני רגע. את כל כאילו חלקים שלך שלא נעים לי עכשיו, אני חייב לענות משהו ומה הוא יחשוב, שהוא ידע שאני אבא טוב ומוכשר ואחראי ואני כזה צדיק ואני יודע תורה ואני כזה בעל ניסיון וזה וזה, וופ, 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 תמסור. זה ממש, יש מלא מה למסור, כן? עכשיו, אתה חושב שאם תמסור את זה, אתה תהיה חלש, אתה תהיה כאילו כלומניק, הוא לא יעריך אותך וזה. אתה אומר, אל תגיד כל כך מהר, ממש לא, כן? אתה מבין? תפגוש את זה. לא, גם עם החבר.
אני חושב שאבא טוב, חבר טוב, מפקד טוב, מורה טוב, קודם כל מקשיב.
טוב, אני איתך לגמרי, בסדר. אני מסכים איתך לגמרי ברמת המחשבה, לפחות תיאוריה. תיאוריה אנחנו מבינים. את התיאוריה אנחנו מבינים שתיאורטית אני אמור לקבל חיות אמיתית במקום כל הדמוי חיות הזה. אבל אני לא סומך על זה ברגע הראשון. ברגע הראשון אני מרגיש שאם אני לא יענה לו, אם אני לא ידע, אם אני לא יהיה כזה מין אבא כזה זה, אז אני אהיה כלום, אני אאבד משהו. אבל באמת כל הנקודה זה שאם אתה מסכים למסור את זה, אז אתה תקבל, דווקא כן עמידה ביטחון, אבל אתה תקבל את הכוח של השם, לא את הכוח שלך שאתה מנסה לייצר מכל ה... אז זה מפחיד, זה באמת מפחיד. אבל עוד פעם צריך לזכור שאני צריך לבטוח בזה, שאחרי התהליך הזה הוא רוצה שיהיה לי דווקא את הכוח, שיהיה לי את הזה, או שתהיה לי יצר, שלא תהיה לי יצר, אבל שיהיה לי... אוקיי, בסדר, כאילו.
אבל הילד מחכה, זה משהו.
זה, שם אנחנו פוגשים את השפלות שלנו. עכשיו הוא מחכה 10 דקות ואומר, מה, אבא, אין לך תשובה? לא, עדיין לא. אין לך תשובה? לא. עדיין לא. אבל אבא, ענווה. שם אתה פוגש ענווה. שם אתה פוגש שפלות.
תחזור להם החבור.
כאילו, מה זה?
תחזור להם החבור.
כן, יש את זה, לא.
זה
שיטה שלי. כן.
תן לי לשאול על זה.
וואי,
ואתה
עוד לא אבא.
אז יש לו את
השיטה. יש בסוף שבו, זה נראה שאתה נראה את מה. יש פרק בפני שהוא מזכיר את זה, אבל היתרון שם היה, כשאתה בא עם ההבנות שלך, את הקדוש ברוך הוא, כשאתה בא עם עמוס, עם ידיים מלאות, אז אתה פשוט תשאר עם מה שיש לך בידיים. כדי לקבל משהו, אתה צריך קודם כל להיפרק ממה שיש לך.
לפרוק.
לעשות מקום, לפנות מקום.
זה, זה בגלל זה, זה, זה באמת חידוש דוד המלך. דוד המלך הוא מלך. הוא לא איזה כלום כזה יושב, אומר, אני לא יודע, וואלה, אני לא יודע, אני פריק, אני יושב לי מקטרת בערים. כן, הוא מלך, הוא מנהל ממלכה, אבל הוא מנהל אותה מהעמדה הזאת. וזה חידוש גדול. מלכות דלת למיגר מכלום. שהוא באמת מנהל משם. זה, חידוש. והוא אומר, ואתה חושב שהוא יהיה חלש כזה, הוא לא ינצח במלחמות, רק ככה אתה תנצח את המלחמות האמיתיות. דלת למיגר מכלום. כלומר,
כן.
זה
שוב,
אתה
לך טוב, אז...
מה זה? בשבת ברוטין. כן, נכון, נכון.
היה הרבה מקום פנוי כשזה...
לא, ממש, אל תספרו את זה לחבר'י מרעננה, אבל עשיתי לעצמי תרגיל. טוב, לא משנה, לא אספר לכם, שלא תלשינו לחבר'י מרעננה.
יש
לך את השם,
ברותם?
כן. בבקעת הירדן. אני לא יודע לנגן את זה. אולי השם ילמד אותי את אני. האמת, טוב, נספר לכם סודות עכשיו. האמת שככה צריך לבוא לתפילה. סודות התפילה, בסדר? רק טיפ אחרון. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אז אני, נו, אני רוצה, אני צריך להתפלל, אני רוצה תן לו שהוא ישלח לך את הדיבור מתי שהוא רוצה לשלוח לך את הדיבור.
ופי יגיד תהילתך.
שפי יגיד
תהילתך.
אז הוא יכול להפתיע אותך. שהפה שלך יודע כל מיני דברים, לא יודע, שאתה ממתין לתפילה ואתה לא מחליט על התפילה. זה... עכשיו, זה מאוד מוזר, כי החבר'ה בינתיים מתקדמים עם התפילה, בזמן שאתה ממתין לתפילה.
באמת?
כן.
הנוסח כתוב במקרה, זה לא...
אבל אתה יושב מול הנוסח הזה ומחכה שאתה תוכל להגיד ברוך.
ולא יצא לך.
ולא יצא לך. ואז אתה ממתין.
נשים
את חזרת השעץ. אז מה, אם תהיה ישר... מה באמת הבעיה שהם מסיימים חזרת השעץ? מה באמת מטריד אותך? לא יודע. מה באמת? אנחנו לא מטריד עצמנו הרבה פעמים. מה באמת מטריד אותנו? אבל אתה בא להתמסר לקדוש ברוך הוא כאילו רק שהוא לא יפריע לך בלוז. אתה מבין? בלוז הדתי שלך. אבל אתה בא לפגוש את השם עכשיו. אתה מבין? אתה צריך להתיישב עם כרטיס כיוון אחד מול השם, ולהגיד, אתה תחליט מה יקרה פה, ואיך זה יקרה פה, ובאיזה קצב. לא אני. שאני בלחץ עכשיו יחשבו שזה נו מה קורה, מה אתה לא איתנו בחזרת השעת? מה עם הברכת כהנים? אה, כולם חכים לברכת כהנים, מה? מה? לא יודע. טוב. וכל זה יתורגל. בקבוצה של הפרשת שבוע לא שלחתי, אבל בקבוצה של ההתקרבות כן שלחתי. זה אפשר לעשות פורוורד.